Olam
Baruch.
katan moar, she nerbet nerbes machot be Israel im yirtzeh Hashem. Okay, Torah tovim ve ze echemim a pleasure shelly.
Ha'onig shelly.
Ha'onig shelly. We say the onig shelly. She harab bazak acharei kama chodeshim yavir ot shiur ve bepam achronad ani harayti at hasrim shelo itzchuni banai v'ada yom hazeh she meod niflaim meod ahabti at hasrim achshav ani re hasefer banglit she you know Jewish values in a changing world zem. Ani lo yidei echorim etze abrivit. Shel shel harav amital. Hasichot shel harav amital. Shel harav bazak irgen otam. Sichot mod chashuvot al dvarim visisisim shel hayadut. Meturgam banglit aval zeh gam shel harav bazak. Naim mod harav bazak, of course, who ram be yeshivat haratzion. Ve milameid be machon herzog. Ve kotev harbe, milameid harbe, marze harbe. As ze onek shelenu shel yavir shiur. Shat udrash kenegar arbat banim dibrat Torah. Ve'akasha rav.
שלום, שלום לכולכם, צהריים טובים בחוץ לארץ וערב טוב בישראל. והנושא שנדבר עליו היום הוא באמת החלק, אחד החלקים הייתי אומר יותר פופולריים בליל הסדר, בהגדה של פסח, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. ומה שאני רוצה לעמוד היום זה על הפשט ועל הדרש, על ההבדל שבין ארבעת הבנים, כפי שעולה מפשוטם של הפסוקים שבהם הם מופיעים, לבין מה שהמדרש רצה לעשות עם ארבעת הבנים, וגם נראה את הגלגולים שיש למדרש הזה, שעבר כמה גרסאות במשך השנים, וכמה דברים השתנו עד שזה הגיע לצורה שזה מופיע לנו בהגדה של פסח. אז נתחיל קודם עם הפשט. ולמעשה כשאנחנו מדברים על כנגד ארבעה בנים דיברה התורה, הכוונה הראשונה שלנו היא לכך שבארבעה מקומות בתורה מופיעה שאלה עתידה של הבנים, שהם עתידים לשאול שאלה מסוימת. בעוד שבהגדה של פסח אנחנו מדברים על ארבעה בנים שונים, למעשה כשאנחנו מסתכלים בפשט הפסוקים, אנחנו לא מדברים על ארבעה בנים, אלא על בן אחד, זה אותו בן בכל ארבעת המקומות, ששואל למעשה את אותה שאלה בהזדמנויות שונות. אז בואו נראה קודם כל מה מופיע לנו בפשט הפסוקים. השאלה שבהגדה של פסח מיוחסת לבן החכם היא השאלה שמופיעה לנו בדברים פרק ו', שם נאמר כי ישאלך בנך מחר למור מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם. עכשיו כשאנחנו קוראים את המשפט הזה, מה העדות והחוקים והמשפטים, למה הכוונה במילה מה? אז מה כאן זה לא מה במובן what. זה לא השאלה מה הם העדות והחוקים והמשפטים. כי אם השאלה מה הייתה במשמעות של מה, what, העדות והחוקים והמשפטים, אז התשובה הייתה צריכה להיות, העדות והחוקים והמשפטים הם א', ב', ג', ד', ותרי"ג. זאת לא התשובה. ומהתשובה אנחנו לומדים שהמשמעות של המילה מה בפסוק כאן, זה לא מה במובן what, אלא מה במובן why. למה? מדוע אנחנו צריכים לקיים את העדות והחוקים והמשפטים, אשר צבא השם אלוהינו אתכם. וזאת שאלה מאוד חזקה, מאוד חשובה, מאוד בסיסית. למה צריך לקיים מצוות? וכאן בתורה נאמרה ההכרה הזאת, שיום אחד יבוא אליך הבן שלך וישאל אותך, למה צריך לקיים את העדות והחוקים והמשפטים? מה אתה אמור לענות על השאלה הזאת? אז עונה כאן התורה, מדוע, איך לענות לבן הזה? מדוע לקיים את המצוות? ולמעשה יש כאן לא תשובה אחת, אלא שלוש תשובות. ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוצאנו אדוני ממצרים ביד חזקה, ויתן אדוני אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים בפרעה ובכל ביתו לעינינו. ואותנו הוציא משם למען אבי אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו, ויצווינו אדוני לעשות את כל החוקים האלה ליראה את אדוני אלוהים. עד כאן התשובה הראשונה, שעניינה למה אנחנו צריכים לקיים את העדות והחוקים והמשפטים, כי אנחנו היינו עבדים לפרעה במצרים, והקדוש ברוך הוא ברוב טובו הוציא אותנו ממצרים, וציווה אותנו לקיים את החוקים. אז אנחנו מחויבים לקיים את המצוות, כי יש לנו מחויבות כלפי הקדוש ברוך הוא שהוציא אותנו ממצרים. זה כמובן מזכיר לנו את מה שנאמר בעשרת הדיברות. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כבסיס לכל המחויבות שלנו לקיים את שאר המצוות. אז קודם כל, למה אנחנו צריכים לקיים את המצוות? כי הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים וציווה אותנו לעשות את כל החוקים האלה. תשובה שנייה, לטוב לנו כל הימים, לחיותינו כיום הזה. זה שאנחנו נקיים את המצוות, היינו צריכים לקיים אותם גם אם לא היה יוצא לנו מזה שום דבר. אבל הקדוש ברוך הוא לא סתם כך נותן לנו ציוויים רק כדי שאנחנו נמלא את המחויבות שלנו כלפיו, אלא הקדוש ברוך הוא נותן לנו מצוות לטוב לנו כל הימים, לחיותינו כיום הזה. זה שמירת המצוות היא גם דבר טוב, וגם את זה אנחנו מכירים מפרשות רבות בתורה, כמו פרשת והיה עם שמוע, שאם אנחנו נקיים את המצוות, אז נתתים את הר ארצכם בעיתו, וכולי, כלומר, ויהיה לנו ברכה וברכות רבות, אז זאת הסיבה השנייה לקיים את המצוות, כי שמירת המצוות היא קודם כל טוב לנו, זה טוב לקיים מצוות, המצוות הן עושות לנו דבר טוב בחיים, חוץ מזה שטוב לקיים מצוות והתורה היא הדרך הנכונה לחיות את החיים, גם צדקה תהיה לנו, גם שכר תהיה לנו, כי ישמור לעשות את כל המצוות השם, לפני השם לוקנו כאשר ציווה. אז שלוש תשובות יש, למה, מה תענה לבן שלך ביום שהוא ישאל למה לקיים את המצוות? תגיד לו שלוש סיבות. א', כי אנחנו חייבים לקדוש ברוך הוא שהוציא אותנו ממצרים, ב', כי לשמור את התורה הזאת הדרך הנכונה לחיות את העולם הזה, וג', אנחנו גם נקבל על זה שכר. אלו הן שלוש התשובות לשאלה של מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. השאלה מה במובן של למה לקיים מצוות, היא גם שאלה שקשורה לאותה שאלה מופיעה בכל המקומות האחרים שמופיעות השאלות האחרות, אבל בניגוד לשאלה שראינו עכשיו שהיא שאלה על כלל המצוות, אז השאלה שאנחנו מוצאים אותה בהקשרים אחרים זה שאלות על מצווה ספציפית. למשל, בשאלה השנייה בהגדה, השאלה שמיוחסת בהגדה של פסח לבן הרשע, בשאלה הזאת נאמר כך, והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן אדוני לכם כאשר דיבר, ושמרתם את העבודה הזאת. מה זה העבודה הזאת? קראנו את זה רק השבת, זה קורבן פסח. והיה כי יאמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? שוב, מה? לא במובן what, אלא במובן why. למה אנחנו צריכים לקיים את המצווה הספציפית הזאת, עבודת קורבן הפסח? והתשובה, ואמרתם, זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בן נוגפו את מצרים ואת בתינו הציל. שוב, השאלה היא למה? פה התשובה היא מאוד פשוטה. למה צריכים לקיים את קורבן הפסח? כי הקדוש ברוך הוא פסח על בתי בני ישראל במצרים, ואנחנו מקיימים את זבח הפסח. השאלה השלישית, בהגדה, השאלה שנקראת השאלה של הבן התם, היא שוב אותה שאלה, והפעם בנוגע למצוות פדיון בכורות. נאמר בתורה, והיה כי אביך אדוני אל ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך, והעברת כל פטר רחם לאדוני, וכל פטר שגר אשר יהיה לך הזכרים לאדוני, וכל פטר חמור תפדה בשה, ואם לא תפדה בערפתו, וכל בכור אדם בבניך תפדה, זאת מצוות פדיון בכורות. והיה כי שלחה בנך מחר למור, מה זאת? עוד פעם, למה צריך לקיים את המצווה הזאת של פדיון בכורות? תשובה, אמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו אדוני ממצרים מבית עבדים, והי כי הקשה פרעה לשלחנו ויהרוג אדוני כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם ועד בכור בהמה, על כן אני זובח לאדוני כל פטר רחם הזכרים וכל בכור בני אפדה. שוב, שאלה מאוד פשוטה, מדוע לקיים את מצוות פדיון בכורות? והתשובה, כי הקדוש ברוך הוא הרג את כל הבכורות בארץ מצרים, ואנחנו ניצלנו, ולכן אנחנו פודים את הבכורות. ולבסוף, השאלה הרביעית, השאלה של השאינו יודע לשאול, השאלה שלא נשאלת אלא רק מופיעה התשובה אליה. גם כאן זה בדיוק אותו עיקרון. הפעם אנחנו מדברים על מצוות אכילת מצה. והיה כי אביך אדוני אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והחיבי והיבוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. שבעת ימים תאכל מצות וביום השביעי חג לאדוני. מצות יאכל את שבעת הימים ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שעור בכל גבולך. עכשיו כאן היה צריך להיות כתוב, והיה כי יאמרו עליכם בניכם, מה זאת, מה העבודה הזאת לכם, משהו כזה, למה צריך לאכול מצות? והנה התשובה, והגדת לבינך ביום ההוא למור, ועבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. שפירושו, בעבור כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא לי בצאתי ממצרים. אז אם נסכם עד עכשיו, מה ראינו? ראינו שבארבעה מקומות בתורה, התורה מצווה את ההורים לענות לילדים לגבי השאלה למה צריך לקיים מצוות. פעם אחת זה ביחס לשאלה למה בכלל צריך לקיים מצוות, ועוד שלוש פעמים נוספות למה צריך לקיים מצווה ספציפית, פעם זה על קורבן פסח, פעם זה על פדיון בכורות, ופעם זה על אכילת מצה. כלומר, תמיד השאלה הזאת ביחס לשאלות, למצוות שקשורות בדרך כזו או אחרת ליציאת מצרים. אבל השאלה היא אותה שאלה, והתשובה היא תמיד אותה תשובה, כלומר תשובה עניינית, ולכן בתורה שבכתב, בפשט הפסוקים, אין לנו הבנים שונים, יש לנו אותו בן עם אותה שאלה בדיוק, והתשובה היא תמיד אותו סוג של תשובה, תשובה עניינית שעונה בצורה מסודרת והגיונית, למה צריך לקיים מצוות. או את כלל המצוות, או את המצוות הספציפיות. עכשיו, מה קרה? ההגדה של פסח באה והשתמשה במדרש, שאנחנו נראה שהוא מדרש עוד קדום יותר. במדרש מדברים על ארבעה בנים. למה ההגדה של פסח עושה את הדבר הזה? אני אקח כאן גרסה קצת מאוחרת של המדרש הזה, במדרש לקח טוב, זה כבר מימי הביניים, אבל במדרש לקח טוב מופיע כך. כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. לכל אחד ואחד נתנה התורה דרך להשיב כפי עניינו. שערי העולם נברא בארבע מידות של בני אדם. אחד רשע ואחד חכם ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול, וכל אחד ואחד נדרש בעניין. ליל הסדר, המצווה החשובה ביותר בליל הסדר, בעיקר בזמננו, שאין לנו קורבן פסח, אז המצווה החשובה ביותר היא מצוות והגדת לבנך. בתחילת ההגדה מובא מדרש שהוא הייתי אומר בעצם קביעת הכללים איך הערב הזה צריך להיראות. יש לך בבית בנים שונים, מסוגים שונים. אתה צריך לדעת להתייחס לכל בן בדרך המיוחדת בשבילו. ואם אתה תשב ותקריא את ההגדה לכולם, לא יצאת ידי חובת מצוות והגדת לבנך. והגדת לבנך, פירושו של דבר, להתאים את הסיפור כל אחד לפי האופי שלו. ואומר כאן המדרש, יש כאן בעצם ארבעה סוגים בסיסיים של בני אדם. כן? יש בפסיכולוגיה כל מיני דרכים איך לחלק את בני האדם לסוגים שונים. הפסיכולוגיה של חז"ל חילקה את בני האדם, או בעיקר את הילדים, לארבעה סוגים. חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. ובעיקר הכוונה הייתה, תדע לדבר עם כל אחד בשפה שמתאימה לו. כדי להעמיק את הרעיון הזה, השתמשה האגדה ומשתמש המדרש בפסוקים שקראנו מקודם, שבהם באמת, בארבעה מקומות, יש לנו את הציווי והגדת לבנך. אבל, כפי שראינו מקודם, בפשוטו של מקרא, אנחנו לא מדברים על ארבעה בנים שונים, אלא על אותו בן. איך אפשר יהיה לקחת את הפסוקים שראינו עד עכשיו, ולהפוך אותם לארבעה טיפוסים שונים, חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול? אי אפשר להשאיר את הפסוקים כפי שהם, כי אז אין לנו החכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול, יש לנו בן אחד. לכן, באומנות יוצאת מן הכלל, מה שעשה המדרש על ארבעת הבנים, הוא לקחת רק את השאלות ולשנות את התשובות. ועל ידי שינוי התשובות, משתנה לפתע גם השאלה המקורית, וכך נוצרים לנו ארבעה בנים. נראה קודם כל את הנוסח של ההגדה של פסח, ואז נלך אחורה ונראה איך הנוסח הזה השתנה במשך הדורות, עד שהוא הגיע למה שאנחנו אומרים בליל הסדר. אומרת ההגדה, חכם מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? אף אתה אמור לו כי הלכות הפסח, אין מפתירין אחר הפסח אפיקומן. נשים לב מה קרה כאן. ההגדה משנה את התשובה. זאת לא התשובה המקורית, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם, ואז התשובה הייתה, עבדים היינו לפרעה במצרים וכל מה שראינו בהתחלה. אלא תשובה אחרת לגמרי. אף אתה אמור לו כהלכות הפסח, אין מפתירין אחר הפסח אפיקומן. מה פירושה של התשובה הזאת? אז למעשה, זאת שאלה שקיימת בלי קשר למה שאמרנו, למה מכל הלכות הפסח מזכירים דווקא את אין מפתירין אחר הפסח אפיקומן? יש הרבה דברים בהלכות הפסח שאפשר היה להביא במקום הסיפור הזה. למה מזכירים דווקא את זה? אז התשובה לשאלה הזאת היא פשוטה מאוד. מה מיוחד דווקא בזה שאין מפתירין אחר הפסח הפיקומן? שזאת המשנה האחרונה במסכת פסחים. אם נסתכל לרגע אחד במשניות במסכת פסחים, פרק אחרון, שמתאר לנו את כל ליל הסדר, יש לנו את ארבע הכוסות, יש לנו את הטיבולים, יש לנו את מה נשתנה, יש לנו את פסח מצה ומרור, יש לנו את ההלל, בסוף אנחנו מגיעים לאין מפתירין אחר הפסח אפיקומן. המשנה האחרונה שעוסקת בסדר הדברים, אחר כך משנה ת' לא קשורה לעניין. במילים אחרות, מה שאנחנו עושים, כשאנחנו אומרים לבן החכם, אין מפתירין אחר הפסח וקומן, הכוונה היא עד. אגב, לפי גרסת הגרא, באמת זה נאמר. אף אתה אמור לו כלכות הפסח, עד אין מפתירין אחר הפסח וקומן. נשים לב, מה קרה כאן למילה מה? אם בתורה אמרנו שהמילה מה במשמעות שלה בתורה היא מה במובן וואי, עכשיו ההגדה מחזירה את המילה מה להיות מה במובן וואט, לא מה במובן וואי. למה? כי הבן החכם, לפי ההגדה של פסח, לא צריך לשאול וואי, למה לקיים את המצוות? הוא בן חכם. הבן החכם רוצה פשוט לדעת וללמוד, הוא רוצה ללמוד את הלכות הפסח. בהגדה, ובעצם מעבירה כאן מסר, אם זכית שיש לך בן חכם שרוצה לדעת את הלכות הפסח, הוא רוצה ללמוד תורה ולהבין, והוא שואל, אבא, מה, או אמא, אני לא נכנס פה לזה עכשיו, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? אז תענה לו כמו שצריך, אל תתחמק, אל תגיד לו, לא עכשיו, רגע, יש קני דלך, אלא תגיד לו את כל הלכות הפסח, עד אין מפטרין אחר הפסח אפיקומן. זאת הצורה לחנך ילד שהוא חכם ורוצה ללמוד. זה השינוי שעשתה האגדה עם השאלה מה העדות והחוקים המשפטיים, אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לא. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. זה כבר הופך את השאלה התמימה והפשוטה שמופיעה בתורה. מה העבודה הזאת לכם? במובן של מה הטיבה, למה אנחנו צריכים לקיים את מצוות קורבן פסח? בהגדה זה הופך להיות שאלה שהיא שאלה שאדם מוציא את עצמו מן הכלל. זאת לא שאלה אפילו, זה זלזול. מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לא. עכשיו, אני חושב שבכל בית בישראל, כשמגיעים בליל הסדר לנקודה הזאת, אז יש מישהו ששואל, רגע, אבל גם אצל החכם כתוב אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. למה אצל החכם לא אומרים אתכם ולא אותנו? למה דווקא לרשע אומרים שזה לכם ולא לו? נכון? שואלים את השאלה הזאת כל שנה. אותה דודה אפילו שואלת את זה. אז יש שאלה שחוזרת על עצמה תמיד. עכשיו, מה התשובה לשאלה למה מה העבודה הזאת לכם זה לכם ולא לו? והשם ציווה אלוקנו אתכם, זה יופי, זה בן חכם. אז אני אענה על השאלה הזאת על דרך הפשט ועל דרך הדרש. על דרך הפשט אין שום הבדל בין מה העבודה הזאת לכם, למה העדות וחוקים המשפטיים. ראינו שעל דרך הפשט השאלה היא אותה שאלה, והילד הוא אותו ילד. אבל המדרש שרוצה לומר שיכולים להיות לך ארבעה בנים שונים, וצריך לדעת להתייחס לכל בן כמו שצריך, המדרש הופך את משנה את התשובות, ועל ידי זה יוצר את הדמויות. עכשיו, למה דווקא לבן הרשע, באמת הוא עשה את זה, שאת השאלה, מה העבודה הזאת לכם, לכם ולא לא, והוא לא הפך את השאלה של הבן החכם גם לשאלה כזאת. אז כשאנחנו רוצים על דרך הדרש להבין את ההבדל, אז באמת יש מקום להבין בפסוקים עצמם שראינו מקודם, למה לראות את השאלה הזאת כשאלה לגיטימית, ולמה אם רוצים על דרך הדרש להפוך את השאלה הזאת כשאלה לא לגיטימית, כשאלה של מי שמוציא את עצמו מן הכלל. מה הסיבה? מה הסיבות לכך שהשמה העבודה הזאת לכם זה נקרא שאני מוציא את עצמי מן הכלל, ואשר ציווה השם אלוקינו אתכם זה לא נקרא? אז יש כמה תשובות, אתם גם מוזמנים לכתוב פה בצד, אם יש לכם תשובות נוספות לשאלה, מה ההבדל בין ציווה השם אלוקינו אתכם למה העבודה הזאת לכם. אני אתחיל קודם עם נקודה אחת. כשהבן החכם שואל מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם, המילה אתכם על דרך הפשט היא מילה יותר לגיטימית, ובוודאי על דרך הדרש. למה? כי פרק ו' בספר דברים בא אחרי פרק ה' בספר דברים. מה יש בפרק ה' בספר דברים? תיאור של מעמד הר סיני. אז השאלה, מה העדות בחוקים המשפטים אשר ציווה השם אלוקנו אתכם, לפחות מבחינה היסטורית יבשה, היא שאלה נכונה, כי הבן לא היה במעמד הר סיני, ולכן זה נתפס כשאלה לגיטימית להגיד שציווה השם אלוקינו אתכם, כי אני לא הייתי שם. לעומת זאת, האמירה מה העבודה הזאת לכם היא אמירה שלא מתייחסת לאירוע היסטורי אלא לקיום מצוות בהווה. אז מה העבודה הזאת לכם? אפשר כבר להפוך את זה למשהו אומר לכם ולא לי, שמוציא את עצמו מן הכלל. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, המילה, נכון, אלוקינו, המילה אלוקינו היא מופיעה רק בשאלה הזאת, אז הנה, הוא לא מוציא את עצמו מן הכלל, הוא אומר, השם אלוקינו, לעומת זאת בשאלה שמיוחסת לבן הרשע, זה לא מופיע. נקודה שלישית שאני חושב שהמדרש יכול להיאחז בה, שלא הוזכרה כאן, זה ההבדל בין כי ישאלך בנך מחר למור, לבין כי יאמרו עליכם בניכם. על דרך הפשט באמת אין הבדל, אבל אחרי שהמדרש רוצה לומר שיש הבדל, אז יש הבדל בין לשאול לבין לומר. לשאול זה נגמר עם סימן שאלה בסוף. מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? לעומת זאת יאמר, זה אפשר לקרוא את זה עם סימן קריאה בסוף. מה העבודה הזאת לכם? אז כשמצרפים את שלוש הנקודות שהזכרנו, את העובדה שהשאלה הזאת היא על מצווה ולא על אירוע היסטורי בעבר, שכתוב פה יאמרו ושלא מופיע פה אלוקינו, אז אפשר בהחלט להבין את המדרש שהוסיף את הנקודה הזאת, של כאילו יש פה באמת בן חכם לעומת בן רשע. עכשיו, זה כמובן לא יספיק, כי להגדה יש גם מסר חינוכי איך לענות לבן רשע ששואל שאלה שבה הוא רוצה להוציא את עצמו מן הכלל וכפר בעיקר. אבל כאן אנחנו צריכים קודם כל להבין את המשפט הבא. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. למה הוא כפר בעיקר? כל מי שלא רוצה לקיים מצווה מסוימת, הוא כופר בעיקר? אם אני לא רוצה לקיים מצוות שילוח הקן, נגיד, אז אני כופר בעיקר? איפה פה הכפירה בעיקר? דומני שהתשובה הפשוטה למה ששאלנו עכשיו, זה בגלל שהפסוקים על מה העבודה הזאת לכם, מתייחסים לקורבן פסח. והנקודה הזאת היא נקודה משמעותית. קורבן פסח איננו דומה לשאר המצוות שבתורה. קודם כל, כידוע, יש לנו רק שתי מצוות בתורה, מצוות עשה בתורה, שמי שלא מקיים אותם חייב קרת, ברית מילה וקורבן פסח. ברית מילה זה הברית הפרטית של כל אדם עם הקדוש ברוך הוא, קורבן פסח זאת הברית הלאומית של עם ישראל בכל דור ובכל שנה עם הקדוש ברוך הוא. מאיפה אנחנו יודעים את זה? בתנך אנחנו מוצאים בכמה אירועים היסטוריים שחגגו את קורבן הפסח. ותמיד שמופיע לנו קורבן פסח, זה באירוע היסטורי של חידוש הקשר שבין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. נראה כאן בקצרה כמה דוגמאות. קודם כל, עם הכניסה לארץ נאמר, ויחנו בני ישראל בגלגל, ויעשו את הפסח ב-14 יום לחודש בערב בערבות יריחו. כלומר, בכניסה לארץ בני ישראל מקיימים מצווה אחת, קורבן הפסח. בספר מלכים, אחרי שהיה תקופה של עבודה זרה שהקיפה את כל ירושלים וכל ממלכת יהודה בלי סוף, מסופר על יושיהו שעושה ממש מהפכה שלמה, מבאר את כל העבודה הזרה מכל אזור ממלכת יהודה, והוא גומר את כל המהפכה הזאת בקורבן פסח, ויצב המלך את כל העם למור, עשו פסח להשם אלוהיכם, ככתוב על ספר הברית הזה, כי לא נעשה כפסח הזה מימי השופטים אשר שפטו את ישראל, וכל ימי מלכי ישראל ומלכי יהודה, והוא מספר כיצד את כל העבודה הזרה בירושלים הוא ביער, הנה מהפכה רוחנית, ברית מחודשת עם הקדוש ברוך הוא, ומקריבים קורבן פסח. בדברי הימים מסופר פחות או יותר דומה, על חזקיהו מלך יהודה שגם הוא עושה איזשהו תיקון גדול בירושלים, והוא עושה פסח, לא יכלו לעשות פסח ראשון, עשו פסח שני, וסירו את כל המזבחות וכל המקטרות ושוחטים את הפסח. והדוגמאות הקטנות האלה, יש עוד כמה, יש גם בתיאור ביחזקאל, לעתיד לבוא, הקורבן הפסח נתפס כקורבן המיוחד לעם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. ולכן, אם כבר אנחנו אומרים שמה העבודה הזאת לכם, זה לכם ולא לא, זה לא סתם אומר לא בא לי לקיים מצווה מסוימת, אלא לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, לא להקריב קורבן פסח, זה לא לקרות את הברית המחודשת שעם ישראל קורית בכל שנה עם הקדוש ברוך. עכשיו לתשובה. אף אתה, הקה את שיניו ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. לי ולא לא. אילו היה שם, לא היה ניגל. אומרת האגדה, אם יש לך בן שאומר בציניות, מה העבודה הזאת לכם, לכם ולא לי, אז גם אתה תקה את שינה ותענה לו באותו לשון. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא לא. אילו היה שם, לא היה ניגל. עכשיו, יש משהו קצת מפתיע בהנחיה הזאת של האגדה, איך להנות לבן הרשע. יש כאן בין הנוכחים כמה אנשי חינוך שאני מכיר, ובטח גם כאלה שאני לא מכיר, אבל אני בטוח שאף איש חינוך לא היה אומר, שאם יש לך בן שאומר, מה העבודה הזאת לכם, לכם ולא לא, אז התשובה תהיה, אם אתה היית במצרים, לא היית ניגל. זה שיטה חינוכית? ככה מקרבים אנשים מטריסים? היום היינו אומרים, אם יש לך בן רשע שאומר, למה לקיים מצוות? אז מה אומרים לו? זה בסדר שיש לך שאלות, וגם לי היו שאלות, ואנחנו מבינים את הקשיים שיש לקיים, נכון? זה ככה מדברים היום. איזה מין דרך חינוכית זאת של האגדה להגיד, לי ולא, לא, אילו היה שם לא היה ניגל, זהו, עכשיו הוא כבר יחזור להיות צדיק? אנחנו נענה על השאלה הזאת, אבל בהמשך הדברים. בינתיים אני רק משאיר את זה כשאלה. אני רק העיר הערה אחרונה ביחס לבן הרשע. המילים בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, כזכור, הם בכלל לא נאמרו במקור בתשובה לשאלה מה העבודה הזאת לכם. מאיפה לקוחות המילים בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים? אם נסתכל אחורה, זה בכלל מהתשובה לשאלה של לא יודע לשאול, השאלה שלא נשאלת. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. למה ההגדה של פסח החליפה את התשובה של זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים ונגפו את מצרים ואת בתינו הציל, ולא אמרה את התשובה, במקום להגיד את התשובה הזאת, החליפה אותה לתשובה שבכלל לא מופיעה באותו הקשר, אלא רק ביחס לשאלה אחרת, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. טוב, התשובה היא פשוטה. כי אם המסר הוא להגיד לו באותה סגנון שלו, הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? ואתה תגיד, אתה מוציא את עצמך מן הכלל, אז לי ולא לא, זה לא כתוב פה בתשובה המקורית. מה תגיד? זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, ונוגפו את מצרים בתינו הציל. זה לא, אין כאן משהו שעונה לו ככה מטריס נגדו. אז לכן היה צריך לקחת תשובה ממקום אחר ולהגיד, אם הבן הזה הוא בן רשע שאומר מה העבודה הזאת לכם, אז תגיד לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא לא. אז זה באמת שני השינויים הגדולים שעושה ההגדה של פסח, האחד ביחס לבן החכם והאחד ביחס לבן הרשע. ביחס לבן התם, אומרת ההגדה תם מה הוא אומר, מה זאת? ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים. קודם כל יש לנו כאן חידוש, סוף סוף התשובה היא באמת התשובה המקורית לשאלה שנשאלת בתורה. אכן למילים מה זאת ראינו מקודם שהתשובה בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים, אבל נשים לב שבכל זאת ההגדה משמיטה את פסוק תתוו. היא מביאה רק את פסוק י' ד' ועוצרת שם, ולא ממשיכה את ויהי כי יקשף הרעה לשלחנו, וירוג השם כל בחור בארץ מצרים, בחור אדם בכל נורא, לזכן אני זובח להשם כל פתר רחם הזכרים, בכל בחור בנה יפדה. מדוע האגדה משמיטה את פסוק תתוו? תשובה פשוטה, כיוון שפסוק תתוו לא נוגע לליל הסדר. האגדה רוצה ליצור רושם שארבעת הבנים שואלים את השאלות על ליל הסדר, לכן לא שייך לדבר איתם על מצוות פדיון בחורות. לכן משתמשת האגדה רק בפסוק הראשון של בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים. אוקיי. עכשיו לסיום אומרת האגדה שאינו יודע לשאול עד פתח לו שנאמר והגדת לבנך בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, זה באמת נכון, זאת התשובה, כאן אין הרבה מה להוסיף למעט המסר החינוכי שיש כאן, אם יש לך בן שיושב בשקט, אל תגיד, וואו, איזה יופי, הוא ישב בשקט, כל הארוחה לא הפריע, מצוין. לא, אם יש בן שיושב בשקט, אתה צריך לפתוח לו ולנסות לדבר איתו, גם זה מסר חינוכי חשוב. אז עד כאן האגדה של פסח, והנוסח שלה, שהוא כאמור נוסח מאוחר. אני רוצה עכשיו להשוות את הנוסח המאוחר של סיפור ארבעת הבנים, לשני נוסחים קדומים הרבה יותר שלו, לראות את השינויים שנעשו ולהבין את המשמעות של השינויים האלה. נוסח אחד מופיע במחילתא דרבי ישמעאל. מחילתא דרבי ישמעאל, מדרש ההלכה לספר שמות, ושם, שהוא מקור תנאי קדום הרבה יותר להגדה של פסח, במאות שנים, שם מופיע כך. נמצאת אומר, ארבעה בנים הם, אחד חכם ואחד טיפש, אחד רשע ואחד שאינו יודע לשאול. חכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים המשפטיים אשר ציווה השם אלוקנו? אותנו. הנה, במחילתא פתרו את הבעיה עם העובדה שהחכם אומר אתכם, פשוט החליף את המילה אתכם במילה אותנו, ואז אין מה לשאול מה ההבדל בינו לבין הרשע. אוקיי. טיפש מה הוא אומר, מה זאת וכולי, רשע מה הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם, ושלא יודע לשאול. לגבי התשובות, זה, אין כאן שינוי גדול, אבל אני רוצה כאן להתמקד בשני הבדלים שיש בין המחילתא דרבי ישמעאל לבין האגדה. כפי שאנחנו רואים כאן, מה הם שני ההבדלים הבולטים? קודם כל, אין לנו כאן תם, אלא יש לנו טיפש, אחד חכם ואחד טיפש. מה קרה שבמחילתא כתוב טיפש ובהגדה כתוב תם? איך הטיפש נהיה תם? תשובה מאוד פשוטה. המחילתא היא מדרש שנלמד בבית המדרש. בבית המדרש אפשר להגיד אחד חכם ואחד טיפש. אבל בהגדה זה בליל הסדר. בליל הסדר אי אפשר להגיד אחד טיפש, זה לא פוליטיקלי קורקט, וזה גם לא נעים, כי מה יקרה אם לפני רגע אחד הילדים שאל, אבא, מה זאת? ואז הוא יראה, אחד טיפש, טיפש מה הוא אומר מה זאת? לא, זה לא נחמד. אז על כן, בהגדה, אתה הטיפש הפך להיות תם. אבל השינוי הזה הוא שינוי שהוא לא רק בשאלה של הטרמינולוגיה שבה אנחנו משתמשים, אלא קורה כאן שינוי יותר משמעותי. הסדר של הבנים הוא שונה. בעוד שבהגדה הסדר הוא חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול, בסדר של המחילתא זה חכם, טיפש, רשע ושאינו יודע לשאול. עכשיו, למה קרה פה? ההחלפה של הטיפש לתם שינתה גם את הסדר. כי החכם, מה ההפך של חכם? ההפך מחכם זה לא רשע. ההפך של חכם הוא טיפש. אז קרה כאן שני דברים. ההגדה שינתה את הטיפש לתם, אבל תם הוא כבר לא ההפך של החכם. אז לכן בהגדה הסדר הוא חכם רשע. אבל אם ההפך של החכם הוא הרשע, אז בעצם הפכנו את החכם לא רק לחכם, אלא גם להפך מרשע. מה ההפך מרשע? צדיק. אז החכם מזוהה עם הצדיק. אבל בהגדה של פסח זה לא כך. בהגדה של פסח, סליחה, במחילתא זה לא כך. יש לנו כאן ארבעה. חכם שהוא ההפך מהטיפש, ורשע שהולך עם בן זוג של השינו יודע לשאול. למה? כאן אני רוצה להעלות רעיון ששמעתי ממורי ורבי, הרב יעקב מדן. אני לא יודע אם הרעיון הזה הוא נכון, אבל הוא בוודאי יפה. אז אני אשתף אתכם, ואתם תחליטו אם זה מוצאכם ביניכם או לא. טען הרב מדן את הטענה הבאה. כיוון שבמחילתא יש לנו חכם וטיפש, שזה שני הפכים, אז אולי גם הרשע והשאינו יודע לשאול, הם בעצם שני הפכים. כי השאינו יודע לשאול הוא הצדיק. למה לחשוב שהשאינו יודע לשאול הוא הצדיק? אז אפשר לענות על זה בשני מישורים. קודם כל, עם ישראל, כידוע, אמר נעשה ונשמע. עם ישראל לא שואל שאלות. השאינו יודע לשאול במובן הזה שהוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים באהבה. זה ברמה הפשוטה יותר. ברמה יותר עקרונית, וזה באמת דבר יפה שהרב מדן אמר, איזה שאלה השאינו יודע לשאול לא שואל? על מה? והתשובה היא, כפי שראינו מקודם, שהשאינו יודע לשאול אינו שואל את השאלה על אכילת מצה. אומרים לו, מצות יאכל שבעת הימים ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבוליך, והוא לא שואל. עכשיו, לעניין הזה יש משמעות מבחינה רוחנית, לעובדה שהשאינו יודע לשאול, מקבל על עצמו לאכול מצה. למה? כי מה זה מצה? מצה, התורה אומרת שזה לחם עוני. עכשיו, עם ישראל היה 400 שנה במצרים. ומה הוא אכל שם בחיי העבדות שלו, ביום יום, מה אני אוכל? מצות. עכשיו, הקדוש ברוך הוא מוציא את בני ישראל ממצרים, ואומר להם לאכול מה? מצות. לחם עוני. מה זה מבטא? זה מבטא את הרעיון שעם ישראל לא יצא מעבדות לחירות. כן, אחת הסיסמאות הידועות בהיסטוריה, גם של ארצות הברית וגם של הארץ, זה הסיסמה שלח את עמי, ובאנגלית, let my people go. בשום מקום בתורה לא כתוב שלח את עמי, וגם לא כתוב באנגלית, let my people go. תמיד יש מילה אחת אחר כך, שלח את עמי ויעבדוני. עם ישראל לא יצא מעבדות לחיי הפקר. עם ישראל יצא מעבדות של עבודת מלך בשר ודם לעבדות הקדוש ברוך הוא. אז עבד השם הוא לבדו חופשי. אבל מה מבטא את הרעיון הזה של החלפת מלכות בשר ודם, מלכות פרעו בעבודת השם? המצא, אנחנו יוצאים לחירות ועדיין אוכלים לחם עוני כביטוי לקבלת עול מלכות שמיים, ועל זה אנחנו לא שואלים. אז אם לא שואלים למה אוכלים מצא, זה סימן לצדיק. אוקיי, זה הרעיון של הרב מדן במחילתא. אני, איך אומרים, מניח את זה לפניכם. עכשיו נגיע לירושלמי. ובתלמוד הירושלמי יש לנו גרסה נוספת לסיפור הזה, בברייתא שמכונה בכותרת תני רבי חייא, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אז זאת ברייתא תני רבי חייא. רבי חייא מראשוני התנאים, כלומר אנחנו אחרוני התנאים, ראשוני המוראים, ברייתא קדומה, וכאן הגרסה הקדומה של הסיפור הזה. בואו נראה כאן שני הבדלים מאוד מעניינים. גם הירושלמי מדבר על בן חכם, בן רשע, בן טיפש, בן שלא יודע לשאול. בן חכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקנו אותנו? אף אתה אמור לו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים, מבית עבדים. וטיפש, מה הוא אומר? מה זאת? אף אתה למדו הלכות הפסח, שאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, שלא יהיה עומד מחבורה זו ונכנס לחבורה אחרת. מה קרה? הנוסח כאן הוא הפוך מההגדה של פסח וגם מהתלמוד וגם מהמחילתא דרבי ישמעאל. התשובות של החכם והטיפש התחלפו. אז בואו ננסה רגע אחד קודם כל להבין את המשמעות של ההבדל בתשובות של החכם והטיפש בין הירושלמי לבין ההגדה והמחילתא. לטיפש אומרים את הלכות הפסח. למה אומרים לטיפש את הלכות הפסח? שלא יהיה עומד מחבורה זו ונכנס לחבורה אחרת. אז זה מעניין איך משפט של אף אתה למדו את הלכות הפסח הפך להיות מהמקסימום למינימום. כשזה אומרים את זה בתשובה לחכם, אז אף אתה אמור לו כי הלכות הפסח, את כל הלכות הפסח עד אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. אבל כשאומרים את זה לטיפש, זה לא בכלל בשביל שהוא ילמד תורה, אלא שלפחות לא יקלקל לכולם, שלא יהיה עומד מחבורה זו ונכנס לחבורה אחרת. זה דבר אחד ששונה בירושלמי מהנוסח המוכר לנו. מה שמעניין יותר בירושלמי, שהתשובה לבן החכם, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקנו אותנו, היא בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים. מה זה אומר? שהמילה מה חזרה להיות וואי ולא וואט. אנחנו אמרנו שבהגדה של פסח, מה העדות והחוקים זה לא וואי, כי הבן החכם יודע את למה צריך לקיים מצוות. הוא רק רוצה לדעת מהם המצוות. בירושלמי נאמר הפוך, בדיוק הפוך. הבן החכם שואל וואי. את ה-what הוא יודע, אבל הוא רוצה להבין את ה-why. וזה הבדל מאוד מעניין בין הירושלמי להגדה של פסח. מי הוא החכם? ומה זה שאלה חכמה? שאלה חכמה זה לשאול מה, או שאלה חכמה זה לשאול למה? שתי תפיסות שאפשר לדבר עליהן הרבה. במה ניכר את החוכמה של האדם? שהוא יודע את העובדות, אבל הוא שואל למה? או שהוא יודע למה, אבל הוא לא רוצה לדעת את העובדות. כך או כך, זאת מחלוקת ירושלמי ומחילתא, מהי החוכמה? לשאול what או לשאול why? אוקיי. אז עד כאן ההבדל האחד שבין הירושלמי לבין הנוסח של ההגדה. אבל מכאן אני רוצה לעבור להבדל שנוגע לניסוח של הדברים של הבן הרשע. בן רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? מה התורח הזה שאתם מטריחים עלינו בכל שנה ושנה? טוב, הכוונה היא בליל הסדר, לא הכוונה לתורח שבשבוע שלפני ליל הסדר. זה בכל בית שואלים את השאלה, מה התורח הזה שאתם מטריחים עלינו בכל שנה ושנה. גם הילדים שלי שואלים את השאלה הזאת, והם ברוך השם צדיקים גמורים. אבל אני שואל את השאלה בליל הסדר. מאיפה באה השאלה הזאת שמתייחסת לקיום מצוות כתורח שמטריחים בכל שנה ושנה? הרעיון הזה ששואלים למה אתם מטריחים אותנו לקיים מצוות, שאנחנו שואלים את עצמנו היסטורית במאה הרביעית לספירה, או השלישית לספירה, איזה בן יכול לשאול ולהגיד שלקיים מצוות זה תורח? אני חושב שהתשובה פשוטה. זה הבן שפונה לנצרות, שמתייחסת כבר לקיום מצוות כתורח. ולכן, מכיוון שהוציא את עצמו מן הכלל, אף אתה אמור לו, בעבור זה עשה השם לי. לי עשה, לאותו האיש לא עשה. אילו היה אותו האיש במצרים, לא היה ראוי להיגאל משם לעולם. מי זה אותו האיש? זה אותו האיש, כן? בכמה מקומות בחזל ישו מכונה אותו האיש, ועכשיו אנחנו מבינים היטב את התשובה הזאת. לי עשה, לאותו האיש לא עשה. כלומר, זו תשובה תיאולוגית מאוד מאוד חזקה. אילו היה אותו האיש במצרים, לא היה ראוי להיגאל משם לעולם. הרי אותו האיש בתפיסה הנוצרית מגלם במותו ובחייו ובכל הסיפור את היותו הגואל שגאל כבר את העולם. מה התשובה? אם אותו האיש היה במצרים, הוא בכלל לא היה ניגל, הוא לא היה נולד בכלל. אז יש כאן אמירה תיאולוגית שמתנגחת עם הבן שפנה לנצרות. ועכשיו אנחנו יכולים לחזור לשאלה ששאלנו מקודם, על היחס לבן הרשע בהגדה. אנחנו שאלנו מקודם, למה מתייחסים לבן הרשע בצורה כל כך חריפה וקשה? למה אומרים לו לי ולא לא, אילו היה שם לא היה ניגל? אז התשובה היא כזאת, קודם כל הבן הרשע הוא לא בן רשע במובן הזה שהוא קצת חצוף והוא קצת לא שומע למה שאומרים לו. הבן הרשע בניגוד למה שהיינו יכולים לחשוב שלי ולא לא, הכוונה לי ולא לך, זה לא כך. לא נאמר כאן לי ולא לך. לא אף אתה הקהד שינה ואמור לו לי ולא לך, אילו היית שם לא היית ניגל, אלא לי ולא לא, אילו היה שם, מי היה שם? אם ישו היה שם הוא לא היה ניגל. בהגדה כמובן לא מזכירים את השם, ובן הסתם היה די מסוכן להגיד את זה, אבל המילים לי ולא לא, אילו היה שם זה לא הבן, אלא אותו האיש, אילו היה שם לא היה ניגל, ולכן הניסוח הוא בנסתר לי ולא לא, ולא לי ולא לך. אם מה שאמרנו עד עכשיו עוד לא מספיק משכנע, אז אני שמרתי את האס לסוף. אף אתה הקהה את שיניו. מאיפה לקוח הביטוי הזה, הקהה את שיניו? בואו נסתכל. מספר ירמיהו, בימים ההם, לא יאמרו עוד אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה, כי אם איש ואבונו ימות, כל האדם האוכל בוסר, תיקהנה שיניו. הנה הימים באים נאום השם, וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה, ברית חדשה. הביטוי הברית החדשה, שהנוצרים לקחו את זה למקום אחר לגמרי, זה מופיע פסוק אחרי הפסוק שאומר תיקהנה שיניו. דומני שזה משלים את ההצעה שהצענו, שהבן הרשע איננו אלא הבן הנוצרי, שמסכן את כל הערב, ולכן אתה צריך להתווכח איתו, לענות לו תשובה תיאולוגית ביחס לדמותו של אותו האיש, ולהגיד, אילו היה אותו האיש במצרים, לא היה ראוי להיגאל משם לעולם. אז אני קודם כל רוצה לומר לסיכום, מה שאנחנו ראינו כאן זה את הדרך שעשה סיפור ארבעת הבנים מהפשט של הפסוקים, דרך המקורות הקדומים בחז"ל ועד להגדה של פסח. ראינו שבפשט הפסוקים המדובר על בן אחד ששואל שאלה אחת, למה לקיים מצוות בהזדמנויות שונות. ראינו שההגדה של פסח רצתה להעביר מסר חינוכי מאוד מאוד חשוב לליל הסדר, אתה לא תקיים את מצוות והגדת לבנך כראוי, אם לא תדבר עם כל בן בהתאם לאופי המיוחד שלו. כדי להפוך את ארבע השאלות הזהות בתורה שבכתב לארבע שאלות שמייצגות ארבעה טיפוסים שונים, היה צריך להחליף את התשובות, ועל ידי החלפת התשובות גם לתת אופי חדש לשאלות ולשואלים, וזה באמת דרך מדרשית שבה הדברים האלה נעשו. והדרך שבה הדברים התגלגלו עם השנים הביאה לתשובה מיוחדת לבן הרשע, שהוא הבן הנוצרי, ושאיתו צריך להתמודד במובן התיאולוגי. מה עונים לבנים פחות, שהם נמצאים במקום פחות רשע, זה כבר אתגר חינוכי שהוא נכון להתמודד איתו. וזה חשוב לומר, מבחינתנו, הלקח ממה שראינו היום ומה שלמדנו היום, הוא בכל מקרה, שבכל ליל הסדר צריך לתת תשומת לב מיוחדת לכל בן בהתאם לאופי שלו, ולא לצאת ידי חובה באמירת טקסטים שמתאימים לסוג אחד של אנשים. זה דבר ראשון. שנית, אנחנו יכולים ללמוד מפה לא רק לליל הסדר, אלא לכל השנה כולה. הרעיון של ארבעת הבנים הם לא רק בליל הסדר ארבעת הבנים, אלא הם ארבעת הבנים במשך כל השנה כולה, וצריך לדעת להתייחס לכל בן ולהתאים לכל אחד את דרכו החינוכית, זה מסר שנכון גם לכל השנה. לסיום ממש, אני אומר משהו ששמעתי מפי אישה חכמה פעם, שהייתה בשיעור שהעברתי על הנושא הזה, וניגשה אליי בסוף השיעור ואמרה, הפשט והדרש אפשר לחבר אותם ביחד, כי על פי הפשט זה אותו אחד, ועל פי הדרש זה ארבעה אנשים שונים, ולמעשה בכל אדם יש את ארבעת הבנים, והרבה פעמים זה שלבים שונים בתהליך ההתבגרות, כשהילד הוא קטן, אז הוא לא יודע לשאול, אחר כך הוא גדל, הוא שואל שאלות פשוטות, הוא מקבל תשובות פשוטות, אחר כך הוא גדל עוד יותר, והוא מגיע לגיל ההתבגרות, והוא נהיה בבחינת הרשע ששואל מה העבודה הזאת לכם, הוא מחפש את המעמד האינדיבידואלי שלו, והחוכמה הגדולה, אני מצטט אותה אישה, לא לפחד מהשאלות של הרשע בזמן שהוא רשע, אלא לדעת שבסופו של דבר הוא יגיע לתשובות יותר מחוכמות, כשהוא יהיה חכם, ואז הדברים יתיישבו הרבה יותר על ליבו. זה עיקרי הדברים שרצינו לומר עכשיו. לגבי דף המקורות, כמה אנשים שאלו.
תשלח לי את המקורות, אני אשים את זה.
בדיוק, 100%. תשלח לך את דף המקורות. אוקיי.
תודה רבה.
שיהיה לכולכם חג כשר ושמח, ושנזכה לקיים את
מצוות. כמה אנשים שדוברי אנגלית, אני חושב כולם פה דוברי אנגלית, השפת אם שלהם, שהם רוצים לשמוע שיר בעברית, עברית זה מאוד נאה, וטוב לשמוע שירים בעברית, אז אין לי כל כך הזדמנויות גם לשמוע בעברית ולדבר בעברית, אין לי בכלל הזדמנויות היום.
מצוין, זה היה מצוין, מצוין.
זה היה נהדר, תודה רבה לך.
תודה לכם, תודה לכם.
היה ממש נפלא.
אם יש למישהו שאלה, אולי יכולים לשאול, אבל תודה, ואני מקווה שרבי זק יעביר עוד שירים. אני יודע, הוא מאוד תפוס, אין לו הרבה זמן, אבל אני מקווה שיהיה לו קצת הזדמנויות להעביר שירים. תודה וחג שמח שנהיה. הפסח הזה עדיין לא בארץ, הפסח יותר נורמלי, כמו שפה זה כמו בשנה שעבר, כל המשפחה לבד, אבל עם הבנים, עם הבנות, אז נקווה שיהיה לנו שיר לשנה הבאה בירושלים הבנייה עם בריאות לכולם, ותודה רבה, ואוקיי. Erev, now I can switch to English, I think. Tonight or
Shapiro?
Mark Shapiro, 8:30. This evening, of course, and tomorrow, Yosefa Rubel finishes her shirim on Shir HaShirim, her five-part series. That's tomorrow at 1:30. And Shuli Mishkin will be finishing her series at on Thursday. And, of course, the regular Haftorah and Parshat Shavuot shirim going on, the regular shirim. We'll have some shirim next week. Next week at this time, Adam Cohen, a professor at the University of Toronto of Art, who wrote the book on sort of the Magid book last year, all the artistic designs of the Haggadah, we'll be giving a visual tour of the Haggadah. So that'll be next week. I believe we're starting 1:30 next Sunday. This was 1:15, just everybody's, you know, schedule. So that'll be a week today. Rabbi Zak, atam evin hakol banglit batach, nachon?
Yeah, I understood everything you said. Okay. Next time, can do it in English also. But
No, זה טוב. לא, לא. כמו אם אני מעביר שיר בעברית, מי רוצה לשמוע ממני שיר? לא, שכל אחד ידבר בשפת האם שלו, אבל
זה יופי.
תודה, כל הכבוד לכם.
הבן שלי יהיה בהר עציון השנה, he's graduating this year, יש לה ארבע בוגרים מהתיכון שלו מגיעים להר עציון, מטורונטו, מצ'אט, אז זה דבר שעד כה לא היה, שארבעה אנשים מצ'אט מגיעים לישיבת הר עציון השנה.
כמובן שאנחנו דוברי אנגלית צריכים באמת להשתמש בכל אפשרות.
Okay, everybody. Well, let's it's late at night. Lila talk.
Tudah rabah, zeh nifla.
Look forward to it, everybody. Invite your friends, and thank you very much. Be well, everybody. Thank you. Bye-bye.
Stay well. Yashar koach to you. Excellent. Stay well.
Yitraot.
Yitraot. Shalom, shalom. Hi, Janine. How are you? I'll see. You're muted. I don't hear. I don't know if you were talking. You don't have to talk, but you were muted if you want to say hello.
How are you? Whoops. Hi, how good. Are you?
Nice to see you. How's everything?
Thank God. How are you?
Thank God. You know.
Excellent shiur. This is really
I'm
good.
Sorry?
Excellent shiur. It was so interesting.
Yes. Okay. Good. Yeah. What's doing in the city? In the big city?
Same. I don't know. Okay. Nobody okay. Is in Toronto.
All right, how's your father doing? I haven't seen him for a long time.
I haven't seen him for a long time.
He's okay?
He's okay, yeah.
Rabbi Kalman?
Yes?
You didn't answer my question. Was the Henkin responsa shiur recorded?
Yeah, sure. Yeah. It's on their site. Yeah.
So how do you access a past year?
The easiest way to access it is just go to our program page, go to our podcast page and either type in her name or podcast by program. Your podcast by program, I think, is the easiest because it wasn't so long ago. So you'll scroll down and you'll see, Rabbi Yitzchak Henkin, and you click on that. And then if you click on the YouTube button on the top of the page, so you can watch this year or listen to it.
Thank you.
Okay, I got to go. I'm teaching in chat in 10 minutes. So, all right. Bye-bye. Be well. Thank you.